בוקר טוב, אנחנו בסעיף ב' במידת כבוד. כמה סיגים צריכים להסיר מהמושג כבוד שמיים עד שיהיה מובן בתהרה כזו המסלקת ממנו כל חיסרון וכל השפעה מזויפת. כל מה שהעולם סובל יש לזקוף על יסוד זה של תהרת כבוד שמיים מכל סיגיו ובדיליו. טוב, אז זה המשך למה שלמדנו אתמול בפסקה הראשונה, שמה שדיברנו קצת יותר ברחבה על כבוד שמיים בהשגה בהירה לעומת כבוד שמיים בהשגה מגושמת. האם יש פה איזשהו עצם כזה, איזשהו גוף, גם אם אתה לא חושב שהוא גוף של חומר ומסה, אבל גוף שיש לספק לו את הכבוד לו, או שאתה תופס פה את השורש הפנימי של הכל, והכבוד זה ההשתייכות, ההתאמה אליו. אז פה הרב מסביר עד כמה הסוגיה הזו היא מה שנקרא בשפה שלנו אקוטית, אם כבוד שמיים הוא בהשגה בהירה או לא. כמה סיגים צריכים להסיר מהמושג כבוד שמיים עד שיהיה מובן בתהרה כזו. תהרה זה נקיות, תמיד התהרה זה הנקיות מההתפעלות של הצדדים הגסים. זה האדם הטהור, זו ההבנה הטהורה. ההבנה הטהורה זה לא רק, שוב כמו אתמול, זה לא רק הבנה שאין בה טעויות. זה ודאי נכון, אבל הבנה שאין בה טעויות זו הבנה שהיא היא באה אל האדם מכוח טהרה בהקשרים המידותיים רוחניים שלו. זה כבוד שמיים בטהרה, כבוד שמיים שזה לא תפיסה שהיא פועל יוצא של מצבים גסים של האדם, וממילא אין האדם רואה אלא מתוך מדרגת החיים שלו. שור ידענה בלי בטלה, אומרת הגמרא. הכל תלוי במדרגת הלב, בכוח החיים המרכזי. ופה צריכה להיות איזושהי טהרה, איזושהי נקיות כזו, שיהיה מובן המושג כבוד שמיים בטהרה. ושיהיה מובן בטהרה כזו, אז הטהרה הזו היא מסלקת ממנו, מהמושג כבוד שמיים, כל חיסרון וכל השפעה מזויפת. חיסרון בהבנה, וממילא השפעות מקולקלות. כי בסך הכל אתה מכבד את זה שהוא רק מבקש כבוד, ובעומק העניין גם אתה רק רוצה להיות קרוב לזה שרק רוצה כבוד, אז גם אצלך מתפתח לאט לאט האגואיזם הזה, וממילא רוע. ותראו מה הרב אומר פה, כל מה שהעולם סובל, והוא סובל לא מעט. המדרגה הרוחנית, וממילא ההשלכות של השפלות שלה, והיה והיא שפלה, והיא כן, אז זה סבל נוראי, כל מה שהעולם סובל, יש לזקוף על יסוד זה של טהרת כבוד שמיים. ככל שהמושג כבוד שמיים יתאר, ויהיה מתברר בקור ההיתוך של צירוף לימוד האמונה, אז העולם יסיר ממושגיו את השיגים וכל הלכלוכים המזוהמים, הגסים של המושג כבוד שמיים, והתמלא באושר ורעננות פנימית. ולהפך, כל מה שהמושג כבוד שמיים יהיה בלא טיפול, בלא ברור, אז העולם על כל החלקים, בין אם זה חלקים של חברה קטנה בתוך הקהילה שלה, בין אם זה מהלכים עולמיים של הציבור, של האנושות כולה, אז זו הנקודה של הסבל. כדי להוציא את העולם תחת סבלותיו, אז צריך לגאול את מושג כבוד שמיים.
ברגע שהמושג של כבוד שמיים הוא ברור אצל אדם מסוים, אז כאילו הגיע לזה כבר, זה משהו כאילו צריך להיות קבוע כל הזמן, נכון? זה בירור טבעי כל הזמן.
בעיקרון אני חושב שכן. אני... כן, אתה צודק, אני לא בא להגיד אבל. אני חושב שמה שאני אגיד במשפט הבא זה לא אבל למה שאתה אומר. כן, יש אדם שאצלו מושג כבוד שמיים מתברר, וממילא גם ההשלכות של זה. רק עוד שתי הערות בצד. א', תמיד יש מה להעמיק את זה. תמיד יש מה לתפוס את המציאות של השמיים בצורה עוד יותר עמוקה ועוד יותר טהורה, בטח בגלל שאנחנו מדברים על טהרה ולא על סיכום של נוסחה. אז אתה יכול להגיד את אותה נוסחה, אבל לקלוט אותה ברבדי טהרה, טהרה איכותיים יותר. לא כי מקודם לא היית שם, היית שם. ודבר נוסף, שגם הוא לא סותר את מה שאתה אומר, אבל צריך לדעת שהמושגים הרוחניים של בני האדם, כן יש איזושהי השפעה, אני לא יודע למקם אותה, לא יודע לקמת אותה, זאת אומרת להגיד כמה היא, אבל כן יש השפעה של המצב הכללי על האדם. זאת אומרת, השחרור מהזוהמה שנמצאת בעולם המושגים הרוחני של בני האדם, הוא לא מפעל יחיד. אז מה אני אגיד לכם? אני חושב שהרב זצ"ל, אני אומר לכם את זה בשם הרב בעצמו, אז כנראה שהעולם הרוחני שלנו הוא בלוע באיזושהי אורגניות של כולנו, ויש מיטה בלא חטא. יש דבר כזה, למות בלי חטא. למה? כי אנחנו עדיין נמצאים באיזושהי מדרגה עולמית מסוימת. אבל ביחס לשאלתך, אני חוזר, אתה צודק, כן. יש אדם שהוא עומד על כבוד שמיים באותה טהרה שמביאה לגדולת נפש וכו', כמו שלמדנו אתמול. אני חושב שפסקאות מהסוג הזה אפשר לקרוא אותם בדקה, ואפשר פשוט ללמוד אותה 40 שנה, ולנתח איפה האנושות נמצאת, מה המושגים שלה, מתי... אז בחרתי באפשרות הקלה לדבר עליה דקה ולפתור את עצמי. ג' כבוד אלוהים, תחת מושג זה מונח הגבורה והרפיון. הנטייה ליתן כבוד לשם השם היא מולדת גבורת האדם. הכרת הממשלה של הטוב היותר עליון בעולם, שמתפשטת והולכת באותה מידה שדעת אלוהים בתכונתה העליונה, הגוררת אחרי את רכשי הכבוד היותר עליונים, מתגברת בעולם. אבל בני אדם הנפחדים ונרעשים, ומתוך פחדם אינם שמים ללב ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוהי ובחקר כבודו, הציור עצמו נהפך להם לרועץ, וחובת הכבוד לאלוהים מתגלמת אצלם בתור תביעה אכזרית מעצם שואף כבוד לאין חקר, שהיא משפלת בקרבם רגש עדין וטוב, ומהפכת אותם לעבדים עצובים ואכזריים, שונאים זה את זה ושונאים את אלוהים באמת בתוכיות ליבם. אף על פי שאמרו תמיד דברי אהבה וכבוד כשמזכירים את השם, בפיו ובשפתיו יכבדוהו, וליבם רחק ממנו. אז הנה הרב קצת מסביר על ההשלכות של מדרגת כבוד אלוהים שבאדם. כי יש כבוד אלוהים, רק השאלה איזה. את השורות הראשונות לא כל כך תפסתי. כבוד אלוהים, תחת מושג זה, מונח הגבורה והרפיון. הנטייה ליתן, אני חושב, אני מדלג רגע למשפט הזה, כי אמרתי לכם, אני עוד לא מבין מה בדיוק הוא מתכוון להגיד תחת מושג זה. הכיוון שאני בינתיים נוטה אליו, אבל מאוד בחוסר ביטחון, זה שכבוד אלוהים שנמצא וקיים בנחלתה של האנושות, תדע לך שמה שבאמת עושה את הכבוד אלוהים הזה, מה שמעצב אותו להיות הוא, זה שאלת הגבורה או הרפיון. אם כבוד אלוהים הוא על קרקע שהיא גבורה, גבורתית, אז זה א', ואם זה רפיון זה ב'. הנטייה ליתן כבוד לשם השם היא מולדת, אני מבין, היא תולדה, לא מולדת, הכוונה מולידה את הגבורה, ככה אני מציע להסביר כרגע, אלא היא תולדה של גבורת האדם. הנטייה ליתן כבוד לשם השם היא מולדת גבורת האדם, היא תולדה של גבורת האדם. הכרת הממשלה של הטוב היותר עליון בעולם, שהיא מתפשטת והולכת באותה מידה שדעת אלוהים בתכונתה העליונה גוררת אחרי את רכשי הכבוד היותר עליונים, מתגברת בעולם. טוב, בואו נתחיל לפרק את זה לאט לאט. יש לנו ככה. יש לנו, אני אגיד לכם את ההתלבטויות, ואז היא מתפשטת, כתוב, נכון? היא מתפשטת והולכת לפי מידת דעת אלוקים. מי זה היא? אז אפשר להגיד שזה היא, זה הכרת הממשלה הזו. אפשר להגיד שהיא, זה הנטייה ליתן כבוד. אני בינתיים יותר חושב להסביר שזה הולך על הנטייה. הנטייה ליתן כבוד לשם השם, אני לרגע מדלג, היא מתפשטת והולכת באותה מידה שדעת אלוהים בתכונתה העליונה מתגברת בעולם. ואז המשפט, עכשיו אני אוסיף עוד את האמצע וזה אומר את אותו דבר. הנטייה ליתן כבוד לשם השם, היא מתפשטת והולכת בהתאם למה שדעת אלוהים, בתכונה העליונה של דעת אלוהים, שהנקודה של דעת אלוהים בנקודה העליונה זה שהיא גוררת אחרי רכשי כבוד, מתגברת בעולם. ככל שיהיה יותר דעת אלוהים בתכונה העליונה, אז תתפשט יותר הנטייה ליתן כבוד לשם השם. מה? לא בתכונה שפלה, יש דעת אלוקים של מוח גדול, ויש דעת אלוקים של מוח קטן. דעת אלוהים של מוח גדול זה אלוהים גדול, דעת אלוהים של מוח קטן זה אלוהים קטן. מה ש... כלומר, זיופים, מסכים, אחירות, אחירות דעת אלוקים. עכשיו בואו ננסה להסביר את זה לאט לאט. הנטייה ליתן כבוד לשם השם, לפי מה שאני מבקש להגיד, זה לא יחולל גבורה, אלא זה פועל יוצא של הגבורה. זה בעיקר, אני כמעט בטוח בזה, בגלל ההפך. לגבי הפחדים, הוא יגיד, בני אדם נפחדים ונרשים, אז אצלם כבוד השם הוא כך וכך. אז אצלנו הגיבורים, גבורת האדם, הנטייה לשם השם היא, הנטייה ליתן כבוד לשם השם היא מולדת גבורת האדם. ואני חושב שגבורת האדם, בא לידי ביטוי, כך אני חושב, במשפט הבא. הכרת הממשלה של הטוב היותר עליון בעולם. הגבורה של האדם היא דבר אחד, והיא כנראה פועלת על ומתפעלת מזה ש... יש בכוחו של האדם להכיר בממשלה האלוקית. אבל מה זה הממשלה האלוהית? הממשלה האלוהית זה קצת דומה למלכות האלוהית. מלכות אלוהית, מה שכל הסדרים וכל החוקים וכל היש, זה כעבד לפני המלך, כעם לפני המלך. וכל היש כולו, על כל כוחותיו וכל הזרמים שבו, כל המדרגות שבו, הכל תחת המשטר האלוהי. ומה זה משטר אלוהי? הטוב הרדיקלי. שאני, המילה רדיקלי היא מילה כדי שנבין אחד את השני, אבל לא דקרנו את הנקודה, אין בכוחנו. יש אדם והוא גיבור, ומגבורתו, על ידי גבורתו, הוא מצליח להסתכל על המציאות בצורה מציאותית. לא בצורה הזייתית, לא בצורה דמיונית, אלא הוא מסוגל לראות כי טוב השם לכל. לא נאריך בזה, אבל הכרת הממשלה של הטוב היותר עליון בעולם, יכול להיות שזה דבר אחד עם המושג אמונה רבה. לראות את כל היש כביטוי של הרצון האלוהי, והרצון האלוהי זה אותו אידיאל, שהוא למעלה מכל האידיאלים. אבל צריך בשביל זה גבורה. צריך בשביל זה את היכולת לעמוד איתן אל מול מה שלפעמים פני השטח לא תמיד חושפים את הנקודה הזו. אם האדם נמצא רק בתחתית הרגישויות וההזיות והדמיונות, לא תמיד, או אני לא רוצה להגיד תמיד, לא, הוא לא יפגוש במבט ראשוני עם המציאות את היותה נתונה לממשלת הטוב היותר עליון. כי יש גם במציאות המורגשת, המוחשת, הקרובה, דברים שהם הם כבר מורכב. עד רבה, העולם עם איך נקרא לזה? עם ההוויה שלנו, יש בה בחינות, יש בה בחינה נמוכה, וקצת יותר גבוהה, וקצת יותר גבוהה, וקצת יותר גבוהה. אז אם בטופ של הגבוה כולו טוב, או כולו טוב עם קצת רע, אז בטופ של הנמוך זה כולו רע, או כולו רע עם קצת טוב. נצריכת פה הגבורה, והגבורה בהקשר הזה זה גבורת השכל, גבורת, זה לא מתחיל בשכל, זה גבורת הנפש, לעמוד איתן ולהביט אל מעבר להזיה הדמיונית שנקראת ממשות. מה שהרב צבי יהודה כל הזמן היה מנסה לחנך, שאתה חושב שזה ממשי ומה שקורה פה בחדר זה ממשי. אבל הממשות באמת זה בקדושה, הממשות זה באמת באלוקות. זה גבורה. זה גבורה להכיר את ממשלת החיים הזאת. וכשאדם הוא גיבור, אז הנטייה ליתן כבוד לשם השם, היא מתגברת אצלו. הנטייה לארגן את החיים בצורה כזו שיכבדו את השם, שהנוכחות האלוקית תעשה בחיים עצמם את רישומה, את הנה החיים מופיעים כי כרגע יש כאן אלוקות. כמו אמרתי לכם את המשל של הרב צבי יהודה לגבי כבוד אלוקים על האורח. האורח הזה כביכול זו הנוכחות האלוקית, וההתארגנות זה סידור החיים בקו האידיאלי המתאים לגדולה האלוקית הזו. והנטייה ליתן כבוד לשם השם היא מולדת גבורת האדם, הכרת הממשלה של הטוב היותר עליון בעולם, שהיא מתפשטת, פה כבר אמרתי לכם אני מתלבט, אם הנטייה מתפשטת או ההכרה של הממשלה האלוהית מתפשטת. לא יודע להגיד, כי את שתי האפשרויות שלי אני יכול להבין כנכונות. היא מתפשטת והולכת באותה מידה שדעת אלוהים בתכונתה העליונה מתגברת. ככל שדעת אלוהים בתכונה העליונה מתגברת, אני אומר את מה שוודאי נכון, אבל אני לא יודע מה הפירוש בפסקה. ככל שדעת אלוקים בתכונה העליונה שלה מתגברת, על ידי לימוד, על ידי העמקה, על ידי בירור, מהי אלוקות, מהו העולם, מהו האדם, מה כוחותיו, מה היהודו, מהי ההיסטוריה. על ידי כל זה, אז דעת אלוקים היא מקבלת את הבחינה של מה שקראנו לזה בגדלות מוחין. וככל שההכרה הזו מתגברת, אז האדם הוא ודאי יותר בגבורה. וככל שיש יותר את זה, אז יש יותר נטייה לתת כבוד לשם השם. אז ככל שהיא מתפשטת והולכת באותה מידה שהיא מתפשטת והולכת באותה מידה שדעת אלוהים בתכונתה העליונה, שדעת אלוהים בתכונתה העליונה היא בהכרח גוררת רכשי כבוד. לגמרי מקשורה, אבל אני אבדוק.
באותה מידה פה זה לפי המידה?
כן, בצורה יחסית. ככל שזה יהיה יותר, זה יהיה יותר.
אבל בסדר זה דעת אלוהים בתכונתה העליונה.
איך, איך?
אבל בסדר זה קודם כל דעת אלוקים בתכונתה העליונה. שלאו דווקא. כאילו זה תלוי בדעת אלוקים בתכונה העליונה של דעת אלוקים, שלאו דווקא.
השני שאני עוד הפעם לא הבנתי.
שכתוב שהכרת הממשלה של הטוב היותר עליון, תלוי כאילו באותה מידה של דעת אלוקים בתכונה העליונה של...
זהו, אז אני, אז כן, זה נכון, אני חושב שזה נכון, שהכרת הממשלה, כדי להכיר את הממשלה האלוקית, אתה צריך להגביר את מידת דעת אלוקים שלך, לזכך אותה, זה נכון. היא מתפשטת אצל הרב, מי זה היא? ההכרה של הממשלה הזו, או הנטייה ליתן כבוד לשם השם, לא מוכרע אצלי. אבל ענייני, מה שחשוב לנו עכשיו זה לא להיות חכמים ולדעת בדיוק מה הרב מתכוון, אלא קצת ללמוד מן התורה, זה גם חשוב, אבל אני לא מצליח. אבל עניינית, עניינית שני הדברים גם אחד נכונים. ככל שיהיה יותר הכרת הממשלה, תהיה יותר נטייה לתת כבוד. שנייה, אני רוצה להקריא לכם פה איזו פסקה אהובה עליי, פסקה שקוראים לה תתה, ככה אני זוכר אותה. תף, תף, א', יש גם תתה עם עין, אבל זה עם א', ויש גם עם ה'. לא, זה לא עם האלף. בואי נשים אי. לא בדיוק קשור אלינו, אני מקריא לכם, זה לא קשור לכבוד השם, אבל זה הסוגיה של כשמלמדים את האדם תורת ההכנעה לפני האלוקים, ואין מלמדים אותו את הגדולה האלוקית, אתה רק אומר, אנחנו צריכים להיות קנויים לפני אלוקים. רק לא אומר, למה צריכים להיות קנויים לפני האלוקים, ומהי הגדולה שלו ששווה את זה? אז תראו מה הרב אומר פה, כשמלמדים את האדם תורת הכנעה לפני אלוהים, אבל אין מלמדים אותו את הגדולה האלוהית, מקלקלים בזה את נפשו. שמלמדים אותו לחיות חיי עבדות והשפלה. הכרח הוא ללמד תחילה את הגודל האלוהי, במידה כזאת שיוולד, זה מה שהזכיר לי, במידה כזאת שיוולד בנפש ציור נאמן. שהיחס של הכנעה שנולד בלב כלפי האלוהות, הוא באמת התכונה של הגדלות העליונה. יש רצון להיות קנוע לפני אלוקים. ודאי צריכים להיות קנועים, רק צריכים הדבר הזה יהיה כלפי ממשלת הטוב. אבל לא שיש הכנעה לפני אלוקים, והאלוקים הזה זה, עכשיו תראו איזה לשון חריפה של הרב. אבל בני אדם הנפחדים ונרעשים, ואני חושב הכוונה של הרב, בעלי הדמיונות וההזיות, ומתוך פחדם, ויש לו פה... דרישת שלום לגויים, אני חושב. ומתוך פחדם אינם שמים הלב ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוהי ובחקר כבודו. יש פה איזושהי אישיות חלושה כזו, כבויה כזו, שעכשיו להתחיל לעמול על הכרת הממשלה, על דעת אלוהים בתכונה עליונה, זה אצלם כביכול מטלטל להם את הנפש. אינם מעיזים לחקור בגודל הציור אלוהי ובחקר כבודו, אז הציור עצמו של האלוהים נהפך להם לרועץ. הם ציירים את אלוהים, אבל אלוהים שלהם הוא אלוהים קטן. אבל הוא אלוהים, והדבר הכי בסיסי לאלוהים זה תכבד את אלוהים, תהיה קנוע לו. אז החובה לאלוהים מתגלמת אצלם בתור תביעה אכזרית מעצם שואף כבוד לאין חקר. סך הכל, האלוהים הזה הוא קצת כמוני, קצת כמוך, רק הוא זה שמגיע לו כל הכבוד. ברחוב לא היינו מדברים עם אף אחד כזה, גם אם באמת היה יותר מוכשר מאיתנו. אבל את האלוהים שלנו, שאנחנו איתו 24-7, בכל מצב, הוא סך הכל אחד כזה, ולא כן מגיע הכבוד. אז זה איזשהו עצם אכזרי כזה. זה לא כמו שדיברנו אתמול, נשמתה ושורשה, דקול אלמין, והגדולה האלוהית, איך שהיא מושלת פה על העולם בחפץ טובה. לא, זה עצם שרוצה כבוד. אז זו תביעה של אדם רע. הקדוש ברוך הוא הזה הוא רע. וכמובן, אתה מכבד אותו, אתה קצת נהיה כזה. היא משפלת בקרבם רגש עדין וטוב. זה דיכוי. מהפכת אותם לעבדים עצובים. א', עצובים. כי אתה בנקודה הזו ביטלת את החיים שלך בשביל משהו שאתה לא באמת סובל. אכזריים. כי אתה דומה לו ואתה מתוסכל. שונאים זה את זה ושונאים את אלוהים. תחת מעטפת הכבוד שלו, כן? אף על פי שאומרו תמיד דברי אהבה וכבוד כשמזכירים את השם. הפוך, זה בדרך כלל יבוא עוד יותר מאשר המכבדים האמיתיים. המכבדים האמיתיים לא יחפשו סופרלטיבים. לא יחפשו עכשיו תיאורי כבוד וגינוני. לא ידברו יותר מדי. גבוהה גבוהה. יעשו הרבה. יכבדו בעומר החיים, לא ב... אומר הכרזות. גם כלפי תלמידי חכמים זה נכון. אף על פי שיאמרו תמיד דברי אהבה וכבוד כשמזכירים את השם. ובפיו ובשפתיו יכבדו וליבם רחק ממנו. טוב, נעמוד כאן. Thank you.